עייפתי.
כבר?
כבר עייפתי.
כבר?
תקשיבי, אני בבוקר ישבתי אצל אימא, כתבתי לה כל מיני דברים על מסורים ושיפודים. לא יודעת מה הם עושים שם בחדר ניתוח. עם המסורים, שיפודים האלה וברגים שלהם.
סתומה קטנה.
כן. לא, אחות מסתובבת, נת אחות. שעומדת בצד חדר ניתוח, על שיפוד. אחות מסתובבת.
כן. בכל מקרה.
אני פולי.
אני אבי. אנחנו מתעסקות בעיקר.
כן.
כן.
מה אנחנו עושות פה, הבאבי?
אנחנו מדברות על היסטוריה. אנחנו מדברות על נושאים שמעניינים אותנו שקיימים בעולם. אנחנו חוזרות למקורות, מנתחות, מדברות, מוסיפות ידע כללי ואישי שיש לנו מהחיים שלנו היומיומיים.
שותות קפה.
שותות קפה.
זה חשוב. גם לא הכנתי להיות כוס קפה. מבינה? התחלנו להקליט ונגמר לי הקפה.
בעיה? איך נתמודד עכשיו?
אני לא יודעת.
את רוצה לעצור ולהכין קפה?
הפסקת פרסומות!
בכל מקרה.
חזרנו מפרסומות.
חזרנו מפרסומות, יש לנו קפה, אנחנו מסודרות.
כן, קפה!
קפה! בקיצור, איפה היינו?
סיפרת מי אנחנו, ואז אני בכיתי שאין קפה, ועכשיו
אנחנו
קפה, וחזרנו.
עכשיו אנחנו פה. אז היום אנחנו עושות פרק, אנחנו קצת שוברות את הרצף שלנו.
כן, יש פרק של פולי.
עוד פעם פרק של פולי, כי אני הייתי חולה, ולא הספקתי לעשות תחקיר, והרגשתי פח אשפה.
זה נקרא, אני עצלנית, ומציאת ערוצים.
גם, אבל...
מפילה את כל העבודה על פולי, כמו שמפילה את כל העבודה על דני.
נכון. תראי, יש פודקאסטים שבהם אנשים באים, ואחד מספר קבוע, והשני רק מקשיב. יש כאלה. אבל אנחנו לא דולאפ, ואת מכריחה אותי לעשות עבודה גם.
נכון. מה, שנסבול לבד?
נכון. מה, אני תשתכרי לבד?
We're all in this together.
כן, hashtag high school musical.
כן.
אז לצערי אני הרגשתי רע ולא הספקתי לעשות תחקיר לפרק, אז אני אשלים את זה בשני פרקים הבאים שלנו, stay tuned. והיום פולי הביאה לי פרק שאני לא יודעת מה הנושא שלו.
כן, זה פרק הפתעה. שלא תגידי שאני פה חברה.
נכון.
אני אתחיל בסיפור.
בבקשה, אני מנסה להבין מה ריין מנסה לעשות שם.
הוא מנסה להשמיט את הספה, או את התיק של אדידס שלי.
קצת משניהם. ריין?
הוא רוצה את התיק אדידס.
הוא ישן עד עכשיו כל כך יפה.
הוא חתול רוסי לתפארת מדינת ישראל.
נקנה לו טרנינג. מה הוא עושה? נראה לי הוא מריח את קוני או משהו.
יכול להיות הוא מריח את החתולים שלי מהתיק. עוד שהחתולים שלי לא מתקרבים לתיק, לא מעניין אותם.
ריין, יש לו קטע עם תיקים. יש לו קטע ממש חזק עם, אני לא יודעת, זה ריח של זהה או משהו, אני לא יודעת מה עושה לו את זה. אבל גם נגיד שדני מביא את התיק שלו לסלון מהחדר עבודה, הוא פשוט מתחיל להימרח עליו ולהשתגע ולהתחפן. משהו עם הריח גוף כנראה עושה לו את זה.
יש לו חתול מוזר.
כן. אבל איך הוא יושב בשקט?
שימשיך ככה.
כן. בכל מקרה, כל הכפתה.
סיפור. אוקיי. שנת 2015.
אוקיי.
ברודוויי.
אוקיי.
ניק מנואל מירנדה, מציג את הבכורה של המילטון.
לין מנואל מירנדה.
אנא ערף.
לא קוראים לו ניק.
לין. אמרתי לין מנואל מירנדה. כלומר, גם חרשת.
נכון. זה הגיל.
לא רק יודעת, לא רק שאת לא יודעת להגיד שמות, את גם חרשת.
לא, לין מנואל מירנדה הוא אחת מהאבות הכי גדולות שלי כרגע. ועוד מעט יוצא לו... אוקיי. אני רק... סקשן קטן שעוד מעט בקיץ הקרוב של 2021, יוצא הסרט של In the Heights, שזה היה המחזמר שלין כתב עוד כשהוא היה בקולג' בערך, המחזמר הראשון שהוא כתב. ואז זה הולך לצאת ב-2021 הסרט, והולך לשחק שם גם אנטוני רמוס, שהוא שיחק את ג'ון לורנס בהמילטון. כן, סליחה, תמשיכי. זה כזה הידעת הקצר עם אבי.
בכל מקרה.
כן.
שנת 2020. אבי עוברת לגור עם דני.
נכון.
ואז אבי גונבת מהמשפחה של המנוי לדיסני פלוס.
מהמשפחה שלי בקנדה, כן, כפרה.
ואז היא אונסת לפולי את המוח לראות המילטון.
נכון.
והיא לא מפסיקה.
נכון.
ואונסת ואונסת לפולי את המוח.
נכון.
וממשיכה.
נכון.
עד שפולי כמעט לא דופקת לנבוט בראש.
אני רק אציין שאת זאת שבכלל אמרת לי מה זה המילטון, ואת אמרת לי שאת רוצה לראות את זה, ואמרתי לך בואי נראה ביחד, ואז בסוף ראיתי את זה בלעדייך.
זה אומר שצריך לאנוס לי את המוח? לא.
כן?
זה לא.
כן?
לא זה לא.
זה כל
כך? ואת לא תגידי לי.
כל מי שראה המילטון יבין... כל מי שראה המילטון יבין את ההתלהבות שלי, כי זה מחזמר גאוני. כן, תמשיכי.
בסופו של דבר ראינו המילטון.
נכון.
אני לא שוללת שזה מחזמר גאוני.
תודה.
אני פה רק כדי ללכלך עלייך.
אוקיי, תודה.
מה שמוביל אותי לנושא שלי. מחזות זמר. זה יום אנחנו נלמד על ההיסטוריה של מחזות זמר.
ייי.
איך זה התחיל, ממה זה התחיל, מה קרה, מי אנחנו, מה אנחנו, ואיך הגענו עד הלום.
בבקשה. ולמה המילטון זה נהדר? כן, תמשיכי.
אנחנו נגיע גם לזה. אז ההיסטוריה של מחזות זמר.
כן.
כמובן התחילה מאופרה.
אוקיי.
ואנחנו נגיע לזה עוד בהמשך.
אוקיי. את עושה לי פריוויו.
כן. ניתן לשייך את ההתחלה של מחזות הזמר דווקא לאנגליה, צרפת וגרמניה בתחילת המאה ה-18. המחזות זמר באותה תקופה נקראו או קומיק אופרה, אופרטה, ותלוי מאיזה מקום את באה בעולם, אבל בגדול, בגדול, אנחנו נקרא לזה אופרטה.
אוקיי.
שהם היו לוקחים שירי אופרה קיימים, ממחזות מפורסמים. היו משנים את המילים שיתאימו לעלילות שהם רוצות, כי רוצים, היו לוקחים רק את הלחן. והיו כאילו ככה מעלים את זה. זה היה בעיקר תיאטראות נודדים כאלה. לא היו מציגים את זה במיין הול כזה. ובגלל שאנשים פחות או יותר היו מכירים את זה, שומעים, יודעים, אז זה כאילו הפך למאוד פופולרי. העלילות בעיקר היו עם מסר פוליטי ונגד הממשל.
אוקיי.
כן. בגלל זה לא היו באטרף סביב הדבר הזה.
לא.
במאה ה-19 הם התחילו להפיק באנגליה וצרפת אופרות מקוריות. כאילו, אופרטות מקוריות. שירים שנכתבו במיוחד בשביל זה. ובין, כאילו שירים, לחן, הכל, הכל, הכל נכתב בשביל, כאילו, המחזה הספציפי הזה, וזה גם היה בעיקר בכל מיני תיאטרות נודדות, או בעיקר בכל מיני תיאטרות קטנים כאלה. לא היו מציגים את זה באולמות הגדולים. זה היה בעיקר לשכבות הנמוכות. האצילים עדיין נשארו סנובים באופרה שלהם. בין 1700 ל-1800 בערך. 1860 בארצות הברית. רוב ההופעות שכן כללו מוזיקה, היו אופרה ובלט, לשכבות העליונות. וכדי להתאים את האופרטות לשכבות התחתונות, כי אין להם הרבה זמן, הם צריכים ללכת לעבוד, אין להם עכשיו זמן לראות 5 שעות אופרה.
כן.
אז בין לבין, בין השירים היותר מפורסמים שהם היו עושים, היה או ליצן, שהיה בפנטומימה מספר את העלילה, או איש שהיה מקריא את העלילה, שכתבו במיוחד לאופרה הזאת, שהם המציאו לאופרטה, מקריא את העלילה, שיר, מישהו מקריא את העלילה, עוד פעם שיר. והיו פשוט מצמצמים את זה ככה.
כזה, בואו נזרס את העניינים.
כן. היה גם דבר שנקרא אופרות בלדה. כאילו אופרטות בלדה, אופרה בלדה, תלוי איפה את במיקום הגיאוגרפי שלך בעולם, בהתאם לזה זה השם. ובעצם הם היו לוקחים שירי מיינסטרים, לא בהכרח שירי אופרה של אותה תקופה, ומשלבים אותם. בעצם, מאמא מיה, זה.
אוקיי.
כזה דבר. אז אנשים היו מאוד מאוד אוהבים את זה, כי זה שירים שהם מכירים. וזה היה כמו קראוקי ברס. אז הם היו ממציאים איזושהי עלילה, שהיה כמובן דמות שמספרת העלילה, ואז הוא בא עם השחקנים ששרים את זה. ואנשים היו מצטרפים ושרים קראוקי וזה, אנחנו מכירים את השיר, איזה יופי.
יפכן.
כן. כמובן שעד אז עדיין לא קראו לכל הדברים האלה מיוזיקל, זה היה כל אופרטה. הם היו שרים את זה בקולות של אופרה.
וואו, קשוח.
כן. ובארצות הברית הם התחילו להציג את כל הדברים האלה בברודווי. למה?
למה?
שכבות נמוכות, מאגרים, ומי שהפכו את המיוזיקלים לפופולריים באותה תקופה, את האופרטות, היו מאגרים יהודים ועירים. כן.
אוקיי.
ולאט לאט, בגלל שזה היה למאגרים ולשכבות העניות, אז גם האפרו-אמריקאים גם נכנסו לזה, והתחילו גם הם לחבר מחזות מקוריים משלהם, שבעיקר שילבו מוזיקה ג'אז ודברים כאלה, ואנשים באמת מאוד מאוד אהבו את זה, כי זה היה כזה הפוגה, להעביר את הזמן. את לא צריכה ללכת 5,000 שעות לאופרה.
לחם ושעשועים.
כן. בתחילת המאה ה-20, רוב המוזיקה, עדיין, כאילו כל הקטע המוזיקלי הזה של אופרטות וזה, היה בעיקר באנגליה.
אוקיי.
לונדון נחשבה הבירה של כל הדבר הזה.
אוקיי.
ולאט לאט, את יודעת, דברים זזים, וזה עבר לנו לארצות הברית. בעיקר עם כל המאגרים שהגיעו לשם.
כן.
והתחילו לעשות את כל הדברים האלה. ב-1900 בברודווי, היו קרוב ל-33 תיאטראות שונים.
אוקיי.
שהציגו אופרטות. ואחרי שהם התחילו לבנות את הסאבווי בניו יורק, אז יותר ויותר אנשים הצליחו להרשות לעצמם להגיע לשם גם. אז זה בכלל כאילו נהיה היסטרי ופופולרי, ואנשים עפו על זה באוויר, וזה גם היה יחסית מאוד זול. כאילו אנשים יכלו להרשות את זה לעצמם, וזה היה הפאסטיים העיקרי. אנשים היו באים לראות את הדברים האלה.
אוקיי.
1903. בעצם מתחילה הפריצה הגדולה של מחזות הזמר. עם איזה מחזה? תנסי לנחש.
אין לי רעיון.
הקוסם מארץ עוץ.
או.
כן.
Nice.
הוא הופיע, שבאותה תקופה זה היה נחשב היסטרי, 239 פעמים בשנה הראשונה.
239 פעמים?
כן.
וואו, זה, זה כמעט כל יום.
כן, כן. זה נחשב היסטרי, חכי. יש לנו הופעות יותר גדולות. אז בשנה הראשונה 239 פעמים. אנשים עפו על זה באוויר, באו לראות את זה, זה היה מוצג שנים.
שפה הם כבר לא שרים אופרה.
עדיין שרים אופרה.
עדיין שרים
אופרה? עדיין אופרטות.
אוקיי.
הכל אופרטות. אבל לצערנו, אף אחד מהחומרים המקוריים של המחזה לא שומשו בסרט. הם המציאו הכל מחדש לסרט.
וואלה,
כן.
אוקיי.
עכשיו, מה היה עוד מגניב באופרטות האלה? שאנשים לאט לאט התחילו לשלב עוד דברים. ריקודים, בורלסק.
שואו.
שואו. היו בונים פשוט שואו. לא כמו אופרה שאת אומרת ועומדת ויש לך זמר ששר לך וצועק
כן,
עליך.
כן, וצועק עליך בעיקר.
כן. לאט לאט התחילו לשלב דיאלוגים באופרטות. לא סתם איש שמסביר עליהם, ממש יש לשחקנים.
מדברים ביניהם.
מדברים ביניהם. קשה לנו להגיד מה בדיוק המחזה הראשון ששילב דיאלוגים. זה פשוט נהיה. לאט לאט.
חלק מזה.
חלק מזה, כי הם הבינו שכאילו, טוב די, אנשים באים לראות הצגה. ממש הפכו את זה להצגה, לשואו, משהו מטורף. בשנות ה-50 מגיע השיא של עידן מחזות הזמר.
שנות ה-50 דווקא,
כן, אוקיי. למה? התחילו לצאת הרבה סרטים שמשלבים בתוכם שירים, כי הם אמרו, בוא ניקח את הקונספט הזה של האופרטות ושיש לנו מוזיקה וזה. הוליווד, אנשים אוהבים את זה, עוד דרך לעשות כסף. וגם יוכלו למכור מלא מרץ על הדבר הזה. אז זה יצא, מה שנקרא, שימו לב למעגל האיבה שנוצר כן. פה. אופרטות היו פופולריות, הוליווד לקחו את זה, זה פוצץ, ונהיה עוד יותר פופולרי, ואנשים הלכו לראות עוד יותר מחזות זמר, ואז התחילו לשלב עוד יותר שירים בכל הסרטים, וכאילו, נהיה כזה לופ.
כן.
אחרי שנות ה-50 ושנות ה-60 וכאלה,
תכיר אותו.
כן, אני ממש בעטף על התיק שלי. הוא פשוט מלקק לי את התיק. כן. הוא חתול שמלקק לי את התיק.
הוא ממש אוהב את הריח שלך, מסתבר. מה יש לך, חתול?
אני מתעלמת כרגע מהחתול שלך.
חמוד.
הלו, תתרכזי, זה פרק בשבילך.
כן, סליחה, תמשיכי. עכשיו חסר לי שהחתול יתחיל לשיר הזה מושלם. ומטריד.
חכי, אנחנו נגיע גם לחתולים ששרים.
או לא, למה?
בקיצור, שנות ה-50 הייתה לנו דעיכה. מחזות זמר לא הצליחו יותר מדי, לא, כאילו היה כזה,
הבנו את הקונספט.
כן, אתם לא מחדשים לנו, לא היה משהו וזה. אכל דאגה. מחזות הרוק באו להציל אותם. בשנות ה-60, בשנות ה-70 היה לנו עלייה מאוד גדולה של מוזיקת רוק. ואנשים אמרו, מה אם נשלב את זה? ואז התחילו לצאת כל מיני רוק אופרות, שהם היו לוקחים או שירי רוק קיימים ומשלבים אותם
בתוך
המחזה, או כותבים שירי רוק מקוריים. ואז צצו לך כל מיני רוק אופרות כמו פנטום האופרה, נחשב רוק אופרה, למשל.
נגיד.
כן. זה של מלחמת וייטנאם, שכחתי איך קוראים לו, שהיה סרט, אבל זה התחיל ממיוזיקל, שהמחאה נגד מלחמת וייטנאם, עם השיר הזה, Let the sunshine, זה, אני לא זוכרת איך קוראים לזה. מאזינים, תזכירו לי, אני באמת לא זוכרת. אז גם זה. ובעצם זה עורר מחדש את הסצנה, כי התחילו ללכת עוד קהל שלא היה הולך לראות אופרות, ואז באמת התחילו לאט לאט לצוץ לכל מיני מחזות, כמו פנטום האופרה, אביטה ודברים כאלה. שזה אגב אותו בחור כתב אותם.
וואלה.
כן.
אוקיי.
ואותו בחור הזה גם כתב את קץ. עכשיו בוא נגיע לקץ. את לא יכולה לדבר על מחזות זמר בלי לדבר על קץ.
אני אגיד לך מה. אני לא ראיתי קץ. לא את המחזמר, לא את הסרט.
לא הפסדת כלום מהסרט.
זהו. כלום. אני ראיתי מספיק ריוויוז על הסרט.
כן.
ופשוט כאילו, א' כל, למה? בית קול, כאילו זה פשוט הבנתי שקץ זה מחזמר שאין לו עלילה.
אין לו עלילה.
זה פשוט חתולים ששרים. עכשיו, אין בעיה, אבל בדרך כלל את באה לראות משהו כי את רוצה עלילה כלשהי. איזשהו סיפור שמתקדם לאיזשהו מקום.
אז הקץ זה השואו. כל הפואנטה בקץ זה את באה לראות אנשים ששרים ורוקדים בצורה פנומנלית. העלילה היא בגדול שיש לך את החתולי רחוב שהם באים למסיבה ואחד החתולים נבחר ועולה כאילו לגן עדן. זה בגדול, זה הפרמיס, כאילו על חתולים שהולכים, אחד החתולים נבחר והולך למות.
נהדר.
כזה, כן.
אוקיי. זאת אומרת, אם החתולים שלי מתחילים לשיר, אני צריכה לחשוש.
בדיוק. אחרי שהיה לנו את העלייה הזאת בשנות ה-60 עם המחזות זמר ששילבו בתוכם רוק, היה לנו שוב דעיכה. באמת קץ הרים את זה בחזרה בשנות ה-80. בשנת 1982, חשבת 239 הופעות, בשנת 1982, קץ עשו בשנה 7,485 הופעות. בשנה. כן.
כמה הופעות ביום? מלנת אלפים.
מלנת אלפים הופעות, מלנת אלפים. ותחשבי, קץ הוא מטורף, הם רוקדים שם בקטע היסטרי, הם מקפצים בקטע היסטרי. וכשהתחילו לכתוב את קץ, היה מלא ספקות, אנשים אמרו, זה לא יצליח, זה לא יעבוד, אף אחד לא יאהב את זה, הביקורות היו כזה. כאילו, אף אחד לא אהב על זה. אז מה קץ עשו? שיחקו על מרקטינג. קץ נכתב הרי על ספר ילדים.
אוקיי.
שהיה שם מלא מלא שירים של טי.אס. אליוט, אם אני לא טועה, תקנו אותי.
אוקיי.
שירים על חתולים. ובעצם לקחו את השירים על את השירים האלה, הלחינו אותם, המציאו איזה שקר כלשהו עלילה,
אוקיי.
והריצו את זה. אז במרקטינג הם חילקו את הספר הזה, עם מרקטינג מסוים למחזה. היה חולצות, היה להם לוגו, כוסות ממותגים, ספרים, בובות, צעצועים, כל מה שאת רוצה, עטים, כובעים, כל מה שאפשר היה למכור.
פסיכי.
כן, בקיצור הוא עשה מלנת אלפים כסף.
כן, מלא מרץ'.
מלא מלא, וזה היה המחזה הראשון שכל כך התפוצץ עם המרץ'. כאילו לא היה לפני זה דבר כזה.
סחורה חם.
כן. לצערנו אחרי קץ, ברודווי שוב לא הצליחה לספק את הסחורה. מחזות נכשלו, היה להם מעט הופעות, ואנשים איבדו עניין. וההתחלה, המחודשת בעצם של העלייה, בסוף שנות ה-80, היה עם למיס.
אוקיי.
למיזרבלבל.
אוקיי.
כן.
עלובי החיים.
עלובי החיים. בהתחלה, עכשיו, המחזה הזה יובא מצרפת. מחזה צרפתי, תרגמו אותו לאנגלית, ויובא לצרפת. הביקורות היו מעורבות. אמרו שהמוזיקה טובה והכל טוב ויפה, אבל
הסיפור מדכא למות.
העלילה שלילית, כן, מהפכה צרפתית, מלא אנשים מתים, כמה מהשירים הכי אהובים עליי אגב הם מהמחזה הזה, ולא I Dream the Dream, זה שיר שאני ממש שונאת. אבל Empty Chairs and Empty Tables, אני אשים קישור בפייסבוק שלנו, שפשוט תקשיבו.
כן. לא, יש שם שירים נהדרים.
Oh my god.
אני ראיתי את
הסרט פחות, אני אוהבת.
זהו, אני ראיתי קצת מהסרט, לא סיימתי אותו, אבל אני כן ראיתי באבימה את המחזמר בעברית, עם שחקנים מטורפים, כאילו אבי קושניר, וחנה לסלו, ומירי מסיקה, הרבה כאילו חבר'ה ישראלים מאוד מפורסמים, ובאמת הייתי שם, ההופעה שאני ראיתי,
הוא ארוך, הוא איזה 3.5 שעות.
כן, הוא ארוך למות. ראיתי את ההצגה לפני האחרונה, לפני שהורידו את זה באבימה, אחרי שזה רץ כמה שנים, הייתי בהופעה לפני האחרונה, ובאמת היה מטורף, כאילו כל הכבוד להם, וזה גם מצחיק בעברית, כאילו הם עשו את זה, הם תרגמו את זה מאוד יפה, מאוד משעשע, אבל כן, זה עלילה כל כך מדכאת.
כן, ברור, כאילו.
טוב, כי עלובי החיים.
עלובי החיים ומהפכה צרפתית ובלגן.
לא תקופה כיפית.
כן. בקיצור, הבחור הזה שמרתי לו שכתב את קץ, וזה, הוא בעצם די החייה את ברודווי, למרות שהוא לא כתב את למיז. שמעת עליו אנדרו לויד וובר.
אוקיי.
הוא זה. שכחתי לרגע את השם שלו, עכשיו נזכרתי. בקיצור, למיז די החזיר את ברודווי למפה, אבל לא כל כך, בגלל שאנשים אמרו שזה כל כך מדכא, והוא צבר פופולריות קצת בדילי בארצות הברית.
אוקיי.
ואז אנחנו שוב בדעיכה. אין מחזות. הכל מת.
כי עוד לא היה קלין, מנואל מירנדה.
אבל שנות ה-90, סוף שנות ה-90, עוד פעם מישהו בא להציל לנו את היום.
כן.
תנסי לחשוב מי.
לין מנואל מירנדה.
דיסני.
דיסני. כן. זה גם לין מנואל מירנדה, הוא כתב להם הרבה שירים.
כן, אבל לפני לין מנואל מירנדה.
יודעת.
היה לנו בחור שנקרא הווארד אשמן.
אוקיי.
הווארד אשמן, את בטוח לא מכירה אותו בזה פזור.
נו.
כי אני הכרתי אותו עוד אפילו לפני התחקיר.
אוקיי.
אז אנחנו נעשה עוד קצת קפיצה בהיסטוריה.
אוקיי.
1989. קצת לפני אפילו. דיסני מנסים לעשות ריברנדינג לעצמם מחדש. הם מפסידים כסף, הסרטים שלהם לא עובדים, החברה כמעט בפשיטת רגל, הכל על הפנים. ואז מגיע אשמן ועוד חברים שלו, ואומרים, בואו נעשה סרט על בת הים הקטנה. אבל בואו נעשה אותו מיוזיקל.
חשוב.
כן. והם כזה, מה? סרט מצויר שהוא מיוזיקל, ניסינו את זה כמה פעמים, זה לא עבד.
עם
איפה והאיפיפיה
הנרדמת.
כן, זה לא כזה עבד, ולא זה, שלגיה היה היסטרי, אבל אחר כך כאילו זה דאח, ושדיסני מת. ודי היו סקפטים, אבל הוא אמר, לא, לא, תנו לי כאילו את התקציב הכי מינימלי, כאילו כזה שאתם יכולים לתת, אנחנו נגרום לזה לעבוד. ומה אשמן עשה בצורה גאונית? הוא הסתכל על הקונספט הזה ככה. דיאלוגים, דיאלוגים, הכל טוב ויפה. אבל כשהרגשות שלך יותר מדי חזקים משאת יכולה להביע אותם בדיאלוג,
אז את צריכה לשיר.
את צריכה לשיר אותם.
נכון.
וזה בעצם הגאונות, וזה הקונספט שאיתו דיסני המשיכו לעבוד הלאה. וזה, אם תסתכלי בכל מחזות הזמר, זה מה שהם עושים. ברגע שהרגשות שלך יותר מדי חזקים, פותחת בשירה. בגלל זה יש לך תמיד I am song, שזה מי אני בתור דמות ומה אני רוצה לעשות עם החיים שלי, תמיד בכל שיר דיסני יהיה I am song.
כן.
יהיה את השיר של הווילן שהוא כזה
גדול ובומבסטי
ורשע. שאני כזה יותר מדי אף על עצמי, וזו התוכנית המרושעת שלי.
זדונית שלי, כן.
כן. ובעצם השיטה הזאת, בין היתר, זה אחד הדברים הכי גדולים, שהפכו את בת הים הקטנה לכזה היסטרי. כי גם המוזיקה הייתה כתובה בצורה נהדרת.
נהדר.
הם הביאו זמרת מברודווי שתשיר ותדבב את בת הים הקטנה, את
אריאל?
טורי בנסון קראו לה. נראה לי תומי.
לא ג'ודי משהו?
ג'ודי בנסון, כן. ג'ודי בנסון. יש זמרת טורי בנסון. ג'ודי בנסון, כן. ומה שעשו את זה על קונספט של ברודווי. ולאט לאט, כאילו, בת הים הקטנה היה היסטרי, ואחר כך כאילו היה עוד סרטים, אני לא זוכרת.
מולן יצא ב-98.
נכון, אבל לפני זה היה לנו את מלך האריות ב-94, היפה והחיה.
לא זוכרת.
גם
ב...
שנות ה-90. כן, הכל שנות ה-90, אני לא זוכרת את השנה. בקיצור, היפה והחיה היה המחזה דיסני הראשון שהופק בברודווי. עשה מלן 1,000 כסף, עשה קרוב ל-80 מיליון.
וואו.
כן. הביקורות היו מעורבות, הוא לא נחשב הכי איכותי, אבל כבר אז דיסני עלו על הקטע של אנשים מכירים את זה, זה נוסטלגי, הם אהבו את זה בסרט המצויר, בואו ננסה את זה גם פה.
כן.
וזה בעצם התחיל שוב את העלייה
של המחזות
של זמר. המחזות זמר. וזה התחיל ככה. ב-1996 יצא לך המחזה מרנט, שקיבל פוליצר, והיה המחזה הראשון שקיבל פוליצר.
פוליצר.
פוליצר. אני ערף. והוא הקפיץ עוד יותר את כל המחזות. 1997, שיקגו. נהיה היסטרי.
שיקגו זה נהדר.
כן. ואז הוא התחיל שוב להעלות את כולם על הבמה. כולם באטרף, כולם מתים על מחזות זמר. אבל אז מגיעות שנות ה-2000. סוף שנות ה-90, שנות ה-2000, במחזות זמר שוב, שוב דוחים.
דואחים.
דואחים, כן.
הם לא דוחים אף אחד.
תראי.
אולי הם דוחים חלק מהאנשים.
תראי לא אוהב מיוזיקלים. הוא לא מבין למה הם צריכים to burst into song. פתאום.
כי איך הם יביעו רגשות אם הם לא
נכון,
ישירו?
נכון, אם לא תשירי, איך?
נכון.
אי אפשר.
אולי ככה קיריל צריך להתחיל להביע את אהבתו לצאת בשיר. כשהוא כועס עליך שלא עשית כלים. ככה תזכרי ותביני יותר טוב.
אם הוא ישיר, כן? עדיף שקיריל לא ישיר.
תראי.
בכל מקרה.
שנות ה-2000.
שנות ה-2000, יש לנו שוב דעיכה. ודברים לא עובדים, וסוף שנות ה-90 בעיקר. שנות 2001. מגיע המחזמר המפיקים, The Producers, גם עשו לזה סרט אחר כך. זה בעצם רימייק למחזמר שבמקור היה בשנת 1967, והוא היה כזה בסדר, בינוני, עבר מתחת לרדאר, כל טוב ויפה, והם עשו לו רימייק. העלילה שלו זה בעצם על שני מפיקים, אחד מהם סבבה, אחד מהם קצת יותר מרושע, והם רוצים כאילו להפיק סרטים ולגנוב את הכסף של הלקוחות שלהם, ויש שם מלא גם נאצים. ודברים כאלה, וזה בעצם, זה המחזמר שנתן את העלייה, והיה הצעד הראשון למחזות זמר קומיים. ובעקבותיו התחילו לצאת עוד מלא מלא מחזות זמר, שהם מצחיקים וכלילים וכיפים כאלה וזה. אז אחריו הגיע מאמא מיה מלונדון. מחזמר שדווקא התחיל כאילו בלונדון ועבר לארצות הברית. אבניו קיו, שבטוח שמעת עליו, ספמלות, שזה מחזמר של חבר'ה ממונטי פייתון, והם אלה שהכניסו את רוב הכסף. גם הרספרי היה באותה תקופה.
באיזה שעה, באיזה שנה אני פספסתי, הם התחילו לשיר שזה לא אופרה? כשהם התחילו לעשות יותר דיאלוגים?
כן.
אוקיי.
הם התחילו לעשות יותר דיאלוגים, אז זה הפך יותר לשירה שהיא יותר רגילה, כי בסרטים הם פחות היו שרים אופרה.
כן.
שזה היה כזה מעגל אימה. מעגל איבה, כן.
מעגל איבה, כן.
כן. אבל מחזות זמר, כאילו, זה כן היה היסטרי, ואנשים אהבו את זה, והיה סבבה, אבל מאז קץ לא הייתה הצלחה כזאת ענקית. היו יוצאים מחזות זמר, אנשים היו הולכים לראות, אנשים היו אוהבים את זה, הכל היה אחלה, וזה היה בסדר.
כן.
כאילו, אבל לא היה, נגיד, כן, שיקגו היה סבבה, אבל לא היה משהו שכאילו...
פנומנלי.
פנומנלי כמו קץ. וככה אנחנו ממשיכים, מחזות זמר הם סבבה, מחזות זמר הם בצד.
הולכים לברודווי כשבא לנו.
הולכים לברודווי כשבא לנו, משלמים 5,000 כסף על כרטיס.
חשוב.
אבל אז, טם טם טם, המילטון בעל ההצלה.
2015.
מגיעים ל-2015, ואז בא המילטון. עכשיו בואי אני אספר לך כמה דברים מעניינים.
בבקשה.
המילטון, הרי אין דיאלוגים.
נכון, הם רק שרים.
הם רק שרים. ובעצם, המילטון עובד מאוד כמו אופרה קלאסית. אבל צריכה להבין איך אופרה קלאסית עובדת, אחרת איך תדעי?
איך אני אדע?
איך תדעי?
בבקשה.
אז בואו נבין אופרה. כן. כי הרי בסופו של דבר זה התחיל מאופרה.
כן.
אני אנסה לפשט את כל ה-nitty bitty details של אופרה, כאילו לא לפשט אותם, זה כזה. להגיד אותם תחת מסגרת אחת גדולה, כדי שתביני כאילו...
להכליל.
להכליל, כן. כי אופרה זה קצת כמו quantum science כזה, של... של המוזיקה. אופרות בגדול היו בעיקר לאליטה, ולשכבה העליונה, היו מאוד ארוכות. 4 שעות בכיף, 5 שעות. וגנר כתב אופרות של 48 שעות.
כן,
כן, כן, כן.
יש לי המון זמן פנוי.
כן. ואופרות אפשר לחלק אותן בעצם לשני סוגים של מוזיקה. רסטטיב ואריה. רסטטיב זה כשהדמות שרה לך את העלילה. זה פחות שירתי, זה קצת יותר כמו ספוקן וורד, הוא פשוט כזה שר, וזה קשה לך אפילו לתפוס את המוזיקה, כי אין שם באמת מוזיקה, אני לא יודעת איך הגאונים האלה, הזמרי אופרה מצליחים לשיר את זה. ואריה, זה בעצם כשהזמרת צועקת עלייך את הרגשות שלה.
כן.
כל פעם כשאת רואה איזה קונצרט ומביאים לך איזה פיס אחד מאופרה, זה תמיד יהיה אריות. בעצם כל המחזה נעצר, הדמות נעצרת לקבל טיפול פסיכולוגי על הבמה, וזה.
Okay.
כאילו יש לה תרפי סשן על הבמה.
על חשבוננו.
על חשבוננו, והיא כזה צועקת את הרגשות שלה, את מתלהבת, ורוב השירי אופרה, שגם את תכירי, זה אריות.
הבנתי.
כן. אז האריות בדרך כלל היו באמת או לצעוק את הרגשות, או תכירו, אני הדמות הזאת,
כן.
פיגרו פה, פיגרו שם. זה.
נהדר.
כן.
אוקיי.
וכל האופרה תסתובב בין רסטטיבים, רסטטיבים, אריה רסטטיב, אריה רסטטיב, כזה עלילה, 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 הנה הרגשות שלי. עלילה, 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 טיפול פסיכולוגי. זה אופרה.
אוקיי.
כן. אבל לאופרות בכל מקרה היה קשה לפרוץ מעבר לקהל הסנובי והאליטיסטי של אירופה המערבית. מכמה סיבות. אחד, רוב האופרות לא באנגלית. ואמרנו, רוב המוזיקה הייתה מתנהלת... רוב כאילו קטע של המיוזיקלים והעממי
כן.
היה מתנהל בלונדון ובארצות הברית.
כן.
ואנשים העממים הפשוטים היו רואים את זה. אחד הדברים שהאנשים הפשוטים היו באים לראות בעצם, הם היו משנים את העלילה, משנים את המילים למילים באנגלית, כדי שאנשים יוכלו להבין מה לזה קורה.
במה מדובר. כן.
אז הם לא הולכים לראות את זה כי הם צורכים עליך באיטלקית בדרך כלל.
כן.
וכאילו...
לא. מלי ולאיטלקית.
כן. זה אחד. שתיים. ללכת לראות אופרה של 40 שעות.
אין לי כזה הרבה זמן פנוי.
כאילו, אם יש כוח לראות אופרה 5 ימים עכשיו.
כן.
בואי.
לא, לא, לא. פשוט לא.
כן. כאילו.
לא.
למה שאני אעשה את זה.
קצר אבל העניין, מה זה סדרה, כאילו?
כן, כאילו, לא.
אוקיי.
די, יש גבול, אנסתם את המוח, אנחנו כאילו לא מתכוונים לראות 5 שעות, אולי אין לי כל כך הרבה זמן.
תמצטו לי, ספרו לי מה התקציר.
זה אחת הסיבות, אגב, שגם עכשיו הרבה אנשים לא הולכים לראות אופרות, כי כאילו את יושבת, ויש לך רסטטיב של שעה, וגם הרסטטיב מתחלק עוד לשתי קטגוריות, שיש רסטטיב שהוא יותר מנור, מלודי, ורסטטיב שהוא יותר ספוקן וורד כזה. זווה, אני בכללי לא חובבת אופרה.
ראיתי אחת או שתיים בחיי, וזה היה בסדר, אבל זה ארוך, זה ארוך.
אני לא חובבת אופרה, ואני גם לא מבינה את העלילה כשאת שרה לי אותה באיטלקית.
נכון. לא, היה לי, כשהלכתי עם סבתא לראות אופרה, בפארק הירקון לפני כמה שנים טובות, ואז את כאילו...
אופרה כל המחזה, או שהם סתם שרו לך אריות?
לא, לא, אופרה, נראה לי שזה היה כל המחזה. אני לא זוכרת. אבל הלכנו זה איזה כמה שעות, וזה כאילו באיטלקית, ויש לך את הכתוביות על המסך למעלה, אבל כאילו את צריכה איכשהו להתרכז בעלילה שקורית.
מה קורה על הבמה?
ואז במקביל את צריכה לקרוא את הכתוביות. עכשיו אני כבר לא רגילה לקרוא כתוביות כמעט, כי אני שומעת באנגלית ואני לא צריכה תרגום, אז אני כבר לא קוראת כתוביות. ואז את כאילו, יש לך נהיה לך דיסוננס של מה הולך פה רגע, אבל איך הוא הגיע לשם? הייתי עסוקה בלקרוא למעלה. בקיצור, לא, לא בשבילי, לא בשבילי.
אז אני נגיד, אני כן יכולה לשמוע אריות ספציפיות שאני אוהבת, אבל לפעמים גם כאילו מעצבן אותי. אבל אני כן מתרשמת מהיכולות הווקליות.
כן, זה
נכון. זה עוד כלי נגינה. כן, זה כן. מדהים. זה מדהים מה שהם עושים עם הקול שלהם.
תורך.
זה היסטרי. אז אנשים אמרו, אוקיי, רגע. בוא נוריד את כל הרסטטיב. זה במלא העלילה.
כן.
נשים דיאלוגים. נשאיר את האריות. גיוני, יופי. נתחיל להוסיף ריקודים, בורלסק, קברה, עוד שיט, תלבושות, דרמה, wet t-shirt contents. כאילו...
כן,
נעוף על עצמנו בקטע היסטרי, וככה בעצם נולדו אופרטות.
אוקיי.
אז או שבן אדם באמת היה מדבר, או שהוסיפו דיאלוגים, לאט לאט הוסיפו את זה לסרטים. אם את תסתכלי על סרטים ישנים מרוסיה הסובייטית, הם מאוד חזק בקטע של האופרטות. יש שם מלא סרטים, בעיקר שנות ה-40 וה-50, שהם שרים אופרה בסרט עצמו.
כן.
וזה מאוד הצבן אותי כשהייתי ילדה קטנה. אבל באמת, כמעט כל סרט רוסי ישן שתראי, מרוסיה הקומוניסטית כזה, סרטי בורקס הרוסים, תמיד יהיו שם שירים.
כן.
וגם אם זה לא שירים שהם אשכרה שרים, אז יהיה לך איזה שיר ברקע שנכתב במיוחד לסרט.
פסקול.
כן. אבל זה לא פסקול של הנה זה שיר קיים, אני אתקע אותו.
כן, כן,
היו
כן.
היו כותבים במיוחד, כאילו ההשקעה הייתה מטורפת, וזה היה כל כך underrated בשלטון הקומוניסטי.
שתדעי לך שעד היום בקוריאה...
השחקנים הרוויחו גרושים, כן?
כן, ברור. שתדעי שעד היום בקוריאה אני די בטוחה של הרבה מהדרמות שלהם, הם גם, כאילו, כל פעם הפסקול שיוצא, זה פסקול שנכתב במיוחד לסרט, ושרים אותו כאילו זמרים פורסמים פופולריים, אבל זה כאילו נכתב עבור אותה דרמה. אבל כן, רגע, איך אנחנו חוזרות חזרה להמילטון? בואי דברי איתי תכלס.
מה לין-מנואל מירנדה עשה?
כן.
במקום אופרה, הוא אמר, אני אעשה את הרסטטיב ליטרלי ברפ וספוקן וורד.
כן.
וכשהרגשות נהיים חזקים מדי,
אז אני אהיה יותר מהר.
אז השירים נהיים יותר מלודיים. תחשבי על זה רגע. יש לו את Wait For It, שהוא הרבה יותר מלודי.
מלודי. ואת Burn.
ואת Burn, שהוא הרבה...
שהוא מאוד מלודי.
אז כל פעם כשהרגשות נהיים אוברלי כאלה, אז זה כבר לא ראפ.
אבל זה גם תלוי, כאילו...
זה לא ראפ אני... נטו. אני כן. מדקלם את העלילה.
לא, אבל
כל
נגיד...
כל פעם שמדקלמים את העלילה, הם מדקלמים את העלילה.
כן, אבל נגיד יש לך קטע משהו מאוד יפה שהוא עשה בשיר My Shot, שיר שאני מאוד ממליצה שיקשיבו לו. הוא מתחיל מאוד מאוד ראפ בשביל להציג את הדמויות, להציג את כל מי שקשור לעלילה וישאר בעלילה הרבה זמן. ואז באיזשהו שלב יש לך קטע שהוא פשוט עוצר הכל, ואז כאילו המילטון עצמו עושה איזה קטע שהוא יותר איטי בתוך כל השיר ראפ הבומבסטי והמהיר הזה. קטע יותר איטי של כאילו הוא מספר על איך הוא היה מדמיין את המוות שלו, כי הוא ילד שבא, ילד יתום, מאי קטן שפשוט מתוך חסד של אנשים.
כן, הבנו שאתה יתום.
כן, אבל מתוך חסד של אנשים שנתנו לו את האפשרות להגיע לארצות הברית ובעצם לבנות את מי שהוא הפך להיות, הוא פשוט עוצר את הכל ועושה כזה את הקטע של I imagined that so much it feels more like a memory, וזה נהיה הרבה יותר רגוע. יש לו כמה שירים כאלה שהם הולכים מאוד מהר, ואז פתאום באמצע יש לך קאט, וזה נהיה יותר מלודי ויותר כזה עמוק.
כן, אז הוא עושה כזה רסטטיב, אפילו בתוך שיר אחד הוא מחלק לך את זה כאילו לרסטטיב, ואז עושה כזה, אוקיי, רגע, יש פה קטע של אריה, הנה הרגשות שלי, בוא נחזור לעלילה.
כן.
אז כאילו ההשקעה שהוא עשה שם, הוא ליטרלי לקח אופרה קלאסית, את בעצם רואה אופרה שהוסבה לראפ.
נייס.
לראפ והיפ-הופ. ככה עובד המילטון.
כן. יש שם הרבה דברים מאוד מעניינים. כאילו, אחד הדברים גם שמדברים עליהם, זה, כאילו, אני קצת מפרקת פה תעלילה, כי שוב אני אבססיבית. אבל המילטון, בגלל שהוא מאוד כאילו, מאוד גמיש, ומאוד כאילו רוצה לדחוף את עצמו, באיזשהו מקום לא אכפת לו מה יקרה, הוא יצא לשדה הקרב, הוא רוצה להילחם, כן. הוא רוצה להצליח, הוא יריב עכשיו עם כל הקונגרס, כדי להעמיד את השיטת בנקים שהוא מאמין בה, הכל. אז המילטון, צורת הליכה שלו היא תמיד כזה, או מעגלית, או כזה בזיגזגים, אף פעם לא הולך ישר.
כן.
אירן בר, שהוא
בדיוק
כאילו...
בדיוק הפוך.
כן, זה הוא תמיד מנסה ללכת by the book, זה לא בדיוק by the book כמו ש... הוא מנסה ללכת בצורה שהיא מאוד מחושבת, במקום של אני לא אריב עם מי שאני לא רוצה, כי אולי זה ימנע ממני להתקדם.
להתקדם אחר כך.
אני לא אגיד משהו שהוא לא נכון, כי זה ימנע ממני לעשות משהו. והוא הולך תמיד בקווים ישרים, עד שלקראת הסוף של המחזה, הוא כבר די מאבד את זה, ואז הוא כבר מתחיל...
להתפזר.
להתפזר ולעשות... כאילו ללכת כבר פחות ישר, ויותר ללכת אחרי האמוציות שלו, שבסוף כן. מביאות לסוף של המחזמר. אבל יש שם המון דברים... שהוא עושה נורא חכם. העניין של הבולט.
כן, שיש דמות כן. שהיא הכדור.
שהיא נקראת הבולט, ואתה לא שם לב לזה בצפייה הראשונה, אבל אז אם אתה מסתכל טוב טוב בצפייה השנייה או משהו כזה, אתה רואה שיש מישהי אחת, שאחת הרגדניות רקע כביכול.
כן.
שהיא כל פעם, יש איזה קטע שהיא ממש מדמה כדור שנורה, ואז עובר מעל הראש של המילטון.
כן, כאילו... כי יש שם המון, הם ממש לקחו את הקונספט הזה של שהמון מסתובב סביב הדו-קרבים.
כן, כן. הרבה דברים. היא זאת שתמיד תהיה, כאילו, תדמה את הכדור שעובר בין הדמויות. היא זאת שכאילו לפני שפיליפ הבן שלו
נהרג.
כאילו נהרג.
זה לא ספוילרים, זה היסטוריה.
זה היסטוריה. לפני שהוא נהרג כאילו גם דו-קרב, אז... הוא בא והוא שואל שתי בנות על הבמה, איפה נמצא אותו בחור שרוצה לעשות איתו דו-קרב, ואז הוא סוג של מפלרטט איתן, והוא מפלרטט עם המוות.
ואחת מהשחקניות,
היא דבולט.
זה הבולט, כן.
הוא מפלרטט עם המוות, ואז הוא מת. דמות אחרת שגם נהרגת בשדה הקרב, אז שיר אחד לפני זה, הם כאילו הורגים ביחד חייל בריטי, ואז תופסים ידיים, כאילו הם עשו את זה ביחד. ואז בסצנה הבאה הוא מת.
הוא גם עשה את זה גאוני, שהשחקן שמשחק את החבר שלו שנהרג,
כן.
זה אותו שחקן שמשחק את הבן שלו שנהרג.
נכון, הרבה דברים. גם יש לך את...
את Helpless,
כן.
ואחר כך עם ההשוואה איך היה השיר השני?
Satisfied.
ב-Satisfied.
כן.
שאנחנו נשים את הסרטון הזה,
חייב.
של ההשוואה בין שני השירים האלה.
כן, יש שם הרבה דברים, הרבה דברים שהם סאב, כאילו, את מבינה שאת מבינה את זה בדיעבד. קודם כל, גם הבן שלו וגם אותו שחקן, חייל שנהרג בשדה הקרב, זה אותו שחקן. ואז כאילו, בהתחלה, בשיר כניסה של אלכסנדר המילטון, אז הם עושים כזה, I died for him, ואז זה כאילו השחקן שמשחק גם את הבן וגם את הזה, שהבן בעצם מת בשביל הכבוד של האבא, כי לכלכו על אבא שלו. ואז השניים האחרים, שהם משחקים כאילו, גם עוד שני חיילים, אחד מהם לפייט, והרקוליס מוליגן, ואחר כך הם משחקים את תומאס ג'פרסון.
השחקן שמשחק את לפייט.
כן. ואז אחר כך הם משחקים, זה אותו שחקן שמשחק את תומאס ג'פרסון, ואחרי זה, ואותו שחקן שמשחק את מדיסון, שהם בעצם רבו איתו בקונגרס.
כן.
והם, ובעצם, בחלק הראשון, הם נלחמים איתו על שדה הקרב, ובעצם, הם אומרים, "We fought for a fight with him." אז כאילו, זה דו משמעות.
זה דו משמעות, כן. יש שם מלא דברים כאילו גאוניים במחזה הזה.
כן, זה עשוי טוב. והלפלס גם, יש שם דברים שזה עשוי טוב, כי אישה ההלפלס מכמה שהיא מאוהבת, כאילו הוא הסתכל עליה והיא ניתה כזאת חסרת אונים וכמה היא מאוהבת בו, ואז בשלב יותר מאוחר שהיא אומרת לו, תפסיק להילחם, תהיה בבית, תהיה איתי, תהיה עם הילדים.
כן, זה גם הלפלס.
והיא הלפלס. אותו דבר עם satisfied, שעם satisfied היא אומרת כאילו, אנג'ליקה סקיילר אומרת, I will never be satisfied and he will never be satisfied. ואז בסוף באמת הוא נלחם ונלחם, נלחם בכולם, עד שהוא...
כבר על מה אתה נלחם?
כן, על הקריירה שלו וזה, עד שהוא בעצם שבר את הבית שלו ושבר את כל השם שלו, and you were never satisfied.
זה מה שנקרא לדעת, להגיד, זה מספיק טוב.
כן.
זה מספיק טוב.
עד כאן.
כאילו, יש לי שאיפות, סבבה, אבל די.
כן. לא, המחזמר זה עשוי באמת בצורה נהדרת.
אבל עדיין הדבר שאני הכי אוהבת זה המלך. את לא תגידי לי.
קינג ג'ורג'.
קינג ג'ורג', נהדר.
עשוי, עשוי נהדר. גם זה, הוא לא היה צריך להיות במחזה.
על כולם.
אבל הוא לא היה צריך בתכלס להיות במחזה. כן, זה כאילו, מאוד סוג של התנחתה קומית.
כן.
אבל גם את הקינג ג'ורג' שהוא סך הכל נמצא מתוך 3 שעות בעצם של מחזמר, הוא נמצא...
יש לו 2-3 שירים.
3 שירים, 9 דקות הוא על הבמה.
אחד מהם זה חצי שיר.
כן. מתוך זה, זה 9 דקות שהוא נמצא על הבמה בסך הכל, והוא עושה כל כך הרבה, וגם הסגנון כתיבה שלו, פה כולם עושים ראפ וזה.
כן, מאוד אמריקאי.
זה לא אמריקאי, הסגנון של קינג ג'ורג' של המוזיקה?
לא, 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 הסגנון כאילו של ההיפו, וזה הוא מאוד אמריקאי.
כן. והסגנון של קינג ג'ורג' בנוי על אותה מלודיה של הבריטיש אינווייז'ן, של הביטלס ודברים כאלה. זה עשוי,
זה גם נשמע בריטי, בלחן עצמו.
זה כל כך חכם, איך שהוא בנה את זה. שאגב, זה ממש מצחיק, כי יש את לין מנואל מירנדה, כשאובמה רק נכנס לתפקיד. אני לא זוכרת באיזה שנה זה היה. סוף שנות ה-2000.
אובמה.
נכנס לתפקיד, ובעצם הם עשו, הוא ומישל עשו סוג של אירוע כזה בבית הלבן, והם אמרו ללין, אם יש לך איזה קטע של לבוא ולדבר על משהו, כאילו לשיר, לבוא, לעשות משהו שהוא היסטורי, שקשור לבית הלבן. אז הוא מגיע, ומול הנשיא והאישה הראשונה, אומר, אני באתי לעשות שיר...
מיוזיקל.
שיר ראפ, לא מיוזיקל, אני באתי לעשות שיר ראפ, אז זה עוד לא... זה היה 2007, אני חושבת, שהמילטון רק התחיל להיכתב. אני באתי לעשות שיר ראפ על...
המילטון.
בן אדם שאני מאמין שהוא בעצם the embracing of rap או משהו כזה, כאילו, אלכסנדר המילטון. והוא שר את זה כאילו מהנקודת מבט של אירן בור, שזה השיר שבסופו של דבר הפך להיות השיר אלכסנדר המילטון.
כן.
ופשוט הבן אדם הזה כזה עומד באמצע הבית הלבן.
ועושה רפ על המילטון.
כן.
אם אתם רוצים עוד כאילו לראות על המילטון, יש בנטפליקס, נקרא Song Discoverer או משהו כזה.
אוקיי, אני לא מכירה.
אז יש שם פרק על איך נכתב השיר Wait for it.
וואלה, כן. שלחי לי את זה.
אז אם יש לכם נטפליקס, תראו את זה, ממש כאילו מספר גם איך בקטנה ממש הוא התחיל לכתוב את המחזה, לא עכשיו נכנס, אלא יותר על הכתיבה של השיר עצמו הזה ספציפי.
של Wait for it.
של Wait for it, שזה באמת לדעתי השיר הכי אהוב עליי במחזה.
כן, זה אחד השירים אהובים עליי. אני מאוד אוהבת את Satisfied, כי אני זוכרת שאני ראיתי את... ראיתי את המחזמר פעם ראשונה, אז יש לך את הלפלס, והכל כזה טוב ויפה, ופתאום את לא מבינה מה זה הריוויינד הזה שהם עושים, וזה מתחיל מאפס, ואנחנו שוב, אנחנו נעלה את ההשוואה הזאת בין שני השירים, כמה זה עשו אחד לאחד.
הם עשו את זה חכם על הבמה, בצורה...
כן. לין אמר ש...
זה נהדר.
כן, הוא אמר שכאילו, הוא לא חושב שהוא אי פעם יצליח להתעלות על השיר Satisfied, על איך שהוא בנה את זה. מטורף. בכל מקרה, המחזמר מאוד מומלץ. אפשר למצוא אותו בארץ, אני כבר חושבת, כי אני כן...
אנחנו לא מעודדות פיראטיות, אבל אתם יודעים איך למצוא.
למרות שאני ראיתי מישהי, אין לי מושג מאיפה ילתה את זה באינסטגרם, שהיא ראתה את זה עם כתוביות בעברית. זאת אומרת שכנראה שיש את זה איפשהו, אולי ב-YES או ANARF, אני לא יודעת.
אולי יש איפשהו...
יכול להיות שזה כבר הגיע לארץ.
תחפשו, האינטרנט הוא מקום מאוד גדול.
כן. מאוד מומלץ לראות המחזמר, הוא עשוי בצורה פנומנלית פשוט.
תפנו 2.5 שעות מהחיים שלכם אבל, כי כן. זה מחזמר ומחזות זמר הם ארוכים.
הם ארוכים, כן. אבל
כי
זה
כרטיס
טוב.
לברודווי עולה 450 שקל בזול, ואנשים כן. רוצים לקבל תמורה על הכסף שלהם.
כן, חד משמעית. אני כאילו, זה, החלום שלי זה לראות את המילטון בברודווי, כשברודווי בעזרת השם תיפתח עוד פעם.
מתישהו, כן.
כי כבר זה שנה מושבתת.
חוויית מחזמר... כן. הגדול, הראשונה שהייתה לי, זה כשהיינו עם פריימובסקי בלונדון, והלכנו לראות מלך האריות. וישבנו למעלה, כמו שאת יושבת בבלט כזה, במרפסות למעלה. ואז מתחילה, זה. והם עשו את זה מדהים, כל המקום חשוך, ואז פתאום עולה, כאילו, השמש הזאת, והחיות... עוברות לך במעברים, נכנסות לך מהבמה, עומדים לך ביציעים אנשים מעיפים ציפורים, וכאילו את...
מה הולך?
I cried. I literally cried. כאילו כזה, זה היה מדהים, מהמם. הילד ששיחק את סימבה היה נוראי, סליחה, לא אהבתי אותו, אבל כאילו זה היה מדהים.
כן.
תראו מחזות זמר, זה נהדר.
כן, זה נהדר.
זה כיף ממש.
אני ראיתי את שיקגו בארץ, שהם עשו את זה שנה שעברה, לפני שנתיים.
אני ראיתי את Funny Girl. שזה היה גם נהדר, וזה היה גם בעברית אומנם, אבל זה היה נהדר, נהדר, נהדר.
לא, אז זה מה שאני ראיתי לפני 1.5 שנים, זה היה שבאמת הגיעה ההפקה של ברודווי, והם באו עם שירי מימון שהיא עשתה, כאילו את רוקסי. וקודם כל שירי מימון, כל הכבוד לה. כל הכבוד לה, נהדרת. עשתה עבודה נהדרת במחזמר הזה בלייב, כאילו כל מה שהולך שם.
מטר 50.5 הזאת.
כן.
היא פיצית, היא מטר 50.
היא ממש קטנה.
אני ראיתי אותה פעם אחת בלייב בשדה תעופה כשבדתי בנדבג, אני כזה, סליחה, מתכופפת מהדלפק, יש פה מישהו? חמודה.
היא ממש קטנה, כן, אבל תקשיבי, מטורף הם עשו את המחזמר הזה בארץ, זה היה פעם שנה שראיתי שיקגו, אני הכרתי את השירים הזה, אבל ממש פעם שנה שראיתי את זה, פסיכי. ועכשיו אני ממש מחכה ל-In the Heights, עוד קצת הייפ על לין-מנואל מירנדה.
כמובן.
הוא כתב את השירים למואנה.
כן, בדיוק מה שבאתי להגיד. אז אם אתם רוצים ליהנות ממנו עוד קצת, אז מואנה.
כן, וגם אגב, וושינגטון, אני לא זוכרת איך קוראים לה שחקן, אבל זה שמשחק את וושינגטון בהמילטון, הוא מדובב את אבא של מואנה.
טם טם טם.
כן. ועכשיו, אני יודעת שאת מאוד אנטי, אבל בת הים הקטנה, הלייב אקשן שהולך לצאת, שקודם כל, השחקן של הפייט, דוד דיגס, אהבת חיי, הוא הולך לדובב את סבסטיאן.
כל הכבוד לו.
שזה קודם
כל. הוא כבר רגיל למבטא הצרפתי.
כן, למרות שזה ג'מייקני, אבל אני מבחינתי תעשה את זה בצרפתי, זה מסודר לי.
שיעשה את זה באיזה מבטא שהוא רוצה, לא אכפת לי.
כן. ואגב, אם אתם לא בטוחים מי זה, אז סנואו פירסר, השחקן הראשי, דוד דיגס, הוא נהדר.
והוא לא דיוויד, הוא באמת דוד.
הוא דוד, הוא דוד.
הוא דוד, הוא לא דיוויד.
הוא אמא יהודיה ואבא אפרו-אמריקאי.
כן.
ולין-מנואל מירנדה הולך לכתוב להם את השירים, חלק מהשירים בלחן לבת הים הקטנה.
אני קצת אנטי.
כי יש כבר שירים.
א' כל כי יש כבר שירים.
כן.
ועוד נושאים שאני לא אכנס אליהם כי יסכלו אותי.
כן, אל תיכנסי לזה. אבל זהו, אני מאוד מתרגשת. את זה אני דווקא כן אראה, כי את מולן אני עשיתי לזה בן. אבל את זה אני כן רוצה לראות.
אגב, חלק מהמידע שהוצאתי לתחקיר הזה, אני אשמח שאתה, אולי נעלה את זה, כי זה פשוט סרטון מאוד ארוך, אז חלק מהמידע שהוצאתי לתחקיר הזה היה למה מולן החדש היה סרט פח אשפה, למרות שדיברנו עליו המון, וחלק מזה זה גם כמובן המוזיקה, שלא היה לנו את השירים.
וגם זה שהם לקחו את כל הערכים של מולן וזרקו אותם לפח בערך.
בדיוק, כן, וכאילו אין לי את צ'אנג, הוא היה הקראש הראשון שלי בסרטי דיסני.
קודם כל כן, תמיד.
כאילו כזה סקסי, מה זה הדבר הזה?
זה כזה הזוי להגיד סקסי על דמות מצוירת, אבל כן.
שקט, את לא תגידי לי.
הוא לגמרי היה בוי קראש הראשון שלי, אבל זה לא רק זה, זה כאילו...
זה כמו שיעשו לי עכשיו לייב אקשן לאבטר, אל תעשו את זה, בבקשה, אל תעשו, זה תמיד, זה יוצא גרוע.
זה יצא גרוע.
זה יצא גרוע. בקיצור, כמו שעשו לי לייב אקשן על אבטר והורידו לי את זוקו. לא.
לא, אבל זה אפילו לא זה, את מבינה, זה העניין של במולן הם בלייב אקשן, אנחנו כבר סוטות מהנושא מאוד.
כן, ממש סטינו מהנושא.
אבל כל הקטע של מולן, כל הקטע של האגדה של מולן, שדיברנו על זה גם בפרק סיפורי עם, זה מישהי שיוצאת לקרב בלי שום יכולות מיוחדות,
בדיוק.
בלי שום צ'י ושום קסם.
ועם חוכמה ועבודה קשה, היא מצליחה.
כן, פשוט מהמקום של כאילו להגן על אבא שלה, קונפוציאניזם, לשמור על ההורים, והולכת להילחם במקומו. ואז פה אתם אומרים, כן, אנחנו רוצים לעשות את זה יותר תרבות סינית. לא, אבל אתם הורדתם את כל הקטע של התרבות
הם
הסינית.
הם הורידו את כל הקטע של התרבות הסינית, ולדעתי הם הורידו גם את כל הקטע של העצמה הנשית.
כן.
כי הם...
כי היא פשוט ילדה מיוחדת, ויש לה קסם עכשיו.
כן, אז כאילו... ובגדול, איזה מסר זה מעביר? זה של אם את לא מיוחדת ואין לך קסם, ביי.
כן.
את לא תצליחי.
כן, אז את לא יכולה להיות
את לא יכולה לעשות כלום. ופה כאילו מולני כזה די... כל אחת יכולה להזדהות איתה. שאם תעבדי קשה, אם תפעילי את הראש ואת השכל שלך, את תצליחי.
זה כמו שיש לך בסרט המצויר, את הקטע הזה של יש את החץ למעלה לעמוד, וצריך להוריד אותו, וכולם מנסים בכוח והם לא מצליחים. אז היא השתמשה בשכל, השתמשה במשקולות עצמן.
כן, וגם אחר כך, כאילו בסצנה עם שהיא עושה את המפולת שלגים, כולם כזה, טוב, בוא נלחם, בוא נלך ראש בראש עם הדבר הזה, והיא כזה, לא, רגע, אפשר כאילו לחשוב מחוץ לקופסה.
ופה הם מורידים את זה לגמרי, כי הם פשוט עשו את הילדה מיוחדת.
כן.
בכל מקרה, תראו המילטון, In the Heights יוצא לדעתי ביוני-יולי 2021.
בתקווה.
אני בטח אתלהב גם על זה, כי אנטוני רמוס. הבנתי שגם לי נושא שם קמיו.
אוקיי, הופעת אורח.
כן, הוא כתב את המחזה והוא עושה שם... כן, שוב, אמרתי, הוא כתב את זה עוד כשהיה בקולג' וזה עלה בברודווי בשנות ה-2000 גם. 2005, קצת לפני המילטון.
כן.
כן, ועכשיו זה הולך לצאת כסרט, ואני מאוד רוצה לראות זה, כפי מה שהבנתי על החיים של הלטינים בארצות הברית.
מגניב.
זה אמור להיות מעניין, כן. אז אנחנו נראה, וזה היה פרק על מחזות זמר?
כן, זה
הפרק... יש לך משהו נוסף להוסיף?
לא, נראה לי חפרנו...
המון!
המון על מחזות זמר, אנחנו באמת יכולות, ועוד לא נכנסנו לדיסני יותר מדי, יכולות לחפור על זה.
המון.
מישהו מת, מישהו מת אצלך בחוץ, מישהו מת.
יש מצב.
מישהו מת.
מישהו התפוצץ גלגל ברכב. קיצור,
מחזות זמר, תראו המילטון, תראו באמת מלא מחזות זמר.
סליחה על השטיפה שעשינו לכם פה על המילטון, אני מאוד פשוט, אני חושבת שזה מחזמר גאוני, אתם תראו אותו ואתם תבינו
למה. כי הוא באמת גאוני, הוא באמת, לא, כאילו כמה ש... מה שמעצבן אותי זה רק שהיא חופר.
כן.
אבל בשביל זה אנחנו פה. אז איפה אנחנו, הבאבי?
אנחנו בכל אפליקציות הפודקאסטים הקרובות לביתכם, בגוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, אוברקאסט, פוקט קאסט נראה לי גם,
לא משנה, עוד דברים.
מלא אפליקציות פודקאסטים, אנחנו
יוטיוב
באינסטגרם,
בלי פרצוף, אינסטגרם, פייסבוק.
נכון, תעשו לנו, תשאירו לנו ביקורות בפייסבוק, אנחנו נשמח, תרשמו לעמוד שלנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, אנחנו נשמח, תאזינו לנו, תאהבו אותנו, דברו איתנו.
זהו, לכו לשיר באמבטיה.
כן.